יושב בית הדין הגדול, בית דין של תורה, של הרבנים העצמאיים שלו, הבלתי תלויים בשום מפלגה, ברוך השם, שלא מקבלים משכורת משום גוף, לכן הם לא חייבים לאף אחד, הם פוסקים לפי התורה. אז בית הדין הר ציון, ונקרא גם בית דין עם ומדינה, אז הוא מוציא פסקי הלכה בכל, כמעט בכל שבוע. אז אנחנו קיבלנו על עצמנו, כיוון שזה יושב אצל דוד המלך, בית דין הר ציון, אז אנחנו כל פעם נקרא קצת מפסקי הלכה של בית הדין, כדי שההלכה תשמע בעולם, שדבר השם זו הלכה. אחד הדברים שיצאו לאחרונה, זה העניין של פסקי שמיטה. אנחנו לקראת סוף שנת השמיטה. דיון גדול, כידוע, האם שמיטה היא מדרבנן או מדאורייתא. בזמן, עד לפני כ-100 שנה, רק שני גדולי עולם פסקו שהשמיטה היא מן התורה, מדאורייתא, ולא מדרבנן. זה הרמב״ם והבן איש חי. כל שאר, קצת המבית, אבל באופן חלוק. כל שאר הפוסקים פסקו שעד שלא התקיימו כמה וכמה תנאים, השמיטה היא מדרבנן. השאלה היא, האם השתנו התנאים האלה? כמובן, אם השמיטה היא מן התורה, חל גם היובל מן התורה. וצריך רוב ישראל עליה, על אדמתה, זאת אומרת שרוב עם ישראל יהיה על אדמת הקודש, בארץ ישראל. השאלה אם זה השתנה, האם היום אנחנו הרוב פה, אם אנחנו עושים בדיקה, האם זה לפי תפיסה כמותית, האם צריך רוב השבטים, האם צריך כל השבטים, האם צריך לבדוק כמה, אולי יש יותר מיליונים בארץ מאשר בחוץ לארץ, הרי הדמוגרפיה כל הזמן היום היא לטובתנו. תמיד רצו להפחיד אותנו, אבל הסתירו את הנתונים האמיתיים, שתמיד יש יותר, כל פעם יש יותר יהודים בארץ ישראל. האם אנחנו הרוב, ואז הופך הכל להיות מדאורייתא, או שכמו שכפי שהציץ אליעזר זצ"ל, הרב ונדנברג זצ"ל פסק, שכמו השמיטה הראשונה, הראשונה הראשונה שנכנסנו לארץ, עם הירושה הראשונה בזמן יהושע בן נון, זה היה שנת שמיטה. נכנסנו והיה הכל מוכן. האם אז, לאחר ש... אנחנו אומרים שכולם צריכים להיות, הרי במדבר מתו הרבה יהודים. רק אלה שנולדו לאחר זמן, או שהיו בפחות מבני 20 שנה ומעלה, ואנשים והילדים והזקנים, כל השאר, אלה שהיו בעדת המרגלים, הם לא נשארו. אז נו, מי צריכים להיות? אז הוא פוסק שכפי שהיו 600 אלף, 60 ריבו, בירושה הראשונה, אז אותו דבר היום. והיום כידוע יש לנו הרבה יותר מ-60 ריבו, כן, גברים מבין 20 שנה ומעלה. אז הוא פוסק היום שהשמיטה היא מן התורה. ויש בזה נפקא מינה להרבה הלכות. עכשיו אומר, הפסק אומר כך, גיבורי כוח עושי דברו, אלו שומרי שביעית, שנת השמיטה היא מצווה לשנה שלמה, שנת שבתון של הארץ שבה כל עם ישראל ובייחוד החקלאים מגבירים את לימוד התורה. המשמעות הרוחנית של שנת השמיטה היא כדלהלן, לקבוע בנפשנו כי כל הארץ ופרנסתה היא אך ורק מהקדוש ברוך הוא. האדמות, הרי תשמטנה כתוב, השדות והאדמות הן לא שלנו, הן שלו. הן ברשותנו שש שנים, אבל שנה שביעית תשמטנה היא שלו. כל אחד יכול להיכנס לשדה ולקחת די אוכלו, כן, כשלוש סעודות לעצמו ולמשפחתו, כל אחד יכול, זה לא שלנו. אין בעלות, הבעלות היא של השם יתברך. והמצווה הזאת היא חשובה ביותר ומשקלה גדול, כי בשמירתה, כי באי שמירתה חלילה, גלו ישראל מאדמתם. הגלות הייתה בגלל, גם בגלל שמיטה, שלא שמרו שמיטה. אז תרצנה הארץ את שבתותיה. כלומר, זה חילול שבת, כי השמיטה נקראת שבת הארץ. אם לא שומרים שמיטה, אם זורעים ועושים את כל המלאכות חלילה, אז זה חילול שבת. וזה גורם לגלות חלילה. ובזכות שמירת השמיטה, אז כתוב בגמרא שזה גורם לגאולה, למהר את הגאולה ברחמים. וצריך לקבוע בנפשנו חמלה לעניים גם כן. שנאמר, ואכלו אביוני עמך. ככה התורה מצווה. זאת אומרת, שלתת לכולם להיכנס, לשמוט, ולתת לכולם לבוא, להיכנס ולאכול. בשנת השמיטה, עשיר ואני, בשנת השמיטה, שווים לחלוטין בקטיף פירות הארץ. ייתכן שבשמיטה הזו, הגענו למצב שרוב ישראל על אדמתה בארץ ישראל, עקב חלק מהדברים זה עקב התבוללות חלילה, אוכלת בכל פה בחוץ לארץ, דבר שמעמיד את עניין השמיטה בגדר מצווה מדאורייתא, מן התורה. וקדושת שנת השמיטה היא כקדושת השבת לנושאים של לימוד התורה ושמחה, כשמחת השבת בארץ ובשמיים, וגם באכילה, לאוכלה ניתנה ולא לסחורה, שיש עניין לאכול דווקא מפירות שיש בהן קדושת שביעית, לא לפחד. צריך כמובן לכבד אותם, לא לשנות משימושם, ולא לנהוג בהם מנהג ביזיון, אבל יש עניין שאתה אוכל דבר שיש בו מעין נפש יתרה. הפירות נקראים נפשות, בריאה. בורא נפשות רבות וחסרונן. אבל בשנת שמיטה, בשבת, יש לך נשמה יתרה. פירות בשנת שבת הארץ יש להם נפש יתרה. אז צריך לאכול את זה עם קדושה, עם שמחה גדולה. ולא לחפש כל הזמן יבול חול, יבול חול וכן הלאה. ישנן 9 מצוות מדאורייתא, מן התורה, בשנת השמיטה. בכל ההיבטים של השמיטה, גם במלאכות וגם באופן האכילה, ויש עוד נוספות גם מדברי סופרים. אז מה עם האפשרויות של קיום הציבור בשנת השמיטה? אז קודם כל יש יבול השישית, שמן התורה ציווה בספר ויקרא, ציווה השם את ישראל, הוא נתנה ארץ פירייה, ואכלתם לסובה, וישבתם לבטח עליה. זאת אומרת, הביטחון שלנו בארץ, זה לא בגלל הדיפלומטיה, כן, והטנקים, אלא בגלל שמירת שבת הארץ. וישבתם לבטח עליה, זו התוצאה של שמירת השמיטה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אז איך נאכל בשנה השביעית? ואז אומר השם יתברך, וציוויתי את ברכתי, אני מצווה את הברכה. יש לתת ברכה, יש לברך ברכה, ויש לצוות. אני מצווה את הברכה לארץ. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשה את התבואה לשלוש השנים. זאת אומרת, התבואה של השנה השישית היא משולשת. היא לא כפולה, היא משולשת לשלוש שנים. שנת ברכה משולשת. וזרעתם את השנה השמינית, שזה במוצאי, כן, ראש השנה, צריך לדאוג לספיחים, אבל לאחר מכן אפשר. ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. למה? כי יש לנו ברכה של שלוש שנים בשישית. אז זה מספיק עד השנה התשיעית. כלומר, בשנה השישית יש לתת מכסות גידול נוספות לחקלאים, ואת התוצרת העודפת לשמור לשנה השביעית בדרכים הבאות, כן, לייבש את אותם הפירות, כן, וירקות. יש מכון חדש לכך. צריך גם לכבוש, כן, אפשר לכבוש את הפירות האלה במליחה או החמצה. אפשר לקרר אותם, אפשר להקפיא, אפשר לשמר בקופסאות שימורים, אפשר לשמר בוואקום. יש הרבה אופנים שאז אוכלים בחבושים ובאופן שזה נשמר עם כל הטעם ועם כל עם כל היופי. יש אוצר בית דין של פירות, בעיקר יין ושמן. ישנם מספר בתי דין הפועלים בנושא, והתוצרת הינה קדושה, יש בזה קדושה, קדושת שביעית. ויש להיזהר בתוצרת זו, כפי שידוע, שלא לשנות משימושה, אם זה נאכל על ידי בישול ולא חי, אז לא אוכלים את זה חי, אם אוכלים את זה חי ולא מבושל, אז לא מבשלים. וגם כן אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ. אתה נוסע לחוץ לארץ, אסור לך לקחת פרי מארץ ישראל, אפילו לקחת חלה או שמן ויין, אסור לך להוציא מארץ הקודש לחול. סוריה זה ארץ ישראל, ירדן זה ארץ ישראל, כן, יש הרבה מקומות שלא יודעים וזה ארץ ישראל, אבל רוסיה וצרות הברית, United States, זה לא ארץ ישראל. רצו לאכול פירות אלו בקדושה, כי יש מהראשונים הרואים באכילה פירות אלו מצווה מן התורה. יש כאלה, רבנו המאירי, רבנו המבית אמרו, והחזוניש בזמננו, אומרים שיש מצווה לאכול מן הפירות האלה. זה לא אם אתה אוכל, אז אתה צריך לנהוג בזה קדושה, אלא הם סוברים שחייבים לאכול, שיש עניין לבקר את הפירות האלה מעל כל פירות חול. יש גם מצה מנותק, כן, של זה כבר הראשונים דיברו על הדבר הזה, זה לא המצאה חדשה, כבר עם ישראל כבר חשב על זה בגלל השמיטה, שפוסקים רבים מתירים לגדל ירקות בשנת השמיטה בעציץ שאינו נקוב. כן, אם הוא נקוב, הוא מחובר לקרקע, אפילו בהרבה עמות מתחת, אפילו בקומה רביעית, אם הוא, יש לו נקב, העציץ, הוא יונק מבחינה הידרוליסטית, כן? מן המים שבקרקע. אז לכן צריך שיהיה מכוסה, לא נקוב, כן? ואז באופן כזה שהוא מנותק, מצא מנותק, אז אתה יכול לגדל, כן? ואין בזה בעיה. ויש גם, גם עוד תנאי שרבנו החזוני, שזה צהל התנה, שהמבנה של המצא מנותק יהיה גם מקורה. יש לו זה תנאי, שגם יהיה, זה לא יהיה לאוויר העולם, כי אז כן יש לו כוח לנוק, האדמה, יש לה כוח, כל האגרונום יודע, מסתדרת, לנוק גם מהאוויר, למשוך את המים, את המים, המים שלו. ויש פוסקים שמתנגדים לכך, מחמירים שאפילו מצה מנותק יהיה איסור. והסיבות לאפשר מצה מנותק, כן, יש כמה כאן מביאים, בכמה וכמה תנאים לדבר הזה, שכן בסופו של דבר פסקו, בית הדין פסק שכן לאפשר זאת, כפי שמרן החזוני שפסק. המאירי, רבנו מנחם המאירי, לפני קרוב ל-900 שנה, במסכת גיטין, הוא כותב שאפר מחוץ לארץ, המגיע במנותק ממגע לארץ הקודש, והוא שם בעציץ שאינו נקוב, אז הוא מופקע מאיסור שמיטה. למה? כי זה לא אדמת הקודש, זה האדמה מחוץ לארץ. אז לכן בית הדין מוצא לנכון להמליץ לחקלאים, אם רוצים לגדל, שיכולים לגדל מכל מיני מקומות, מאדמות שהם מחוץ לארץ. רק מה? שיש מקומות שנחשבים לחוץ לארץ, הם לא חוץ לארץ, ולכן צריכים לשים לב לזה. למשל, אחד הדברים זה הערבה. יש שסברו שיש מקומות בערבה שלא קודשו בביאה שנייה, כלומר בירושה שנייה של עזרא הסופר. ויש הרבה פוסקים שאומרים שזה לא נכון, שגם הערבה זה ארץ ישראל לכל דבר. אז לכן צריך לבדוק ויש להיזהר גם בדבר הזה. גידולי ירקות בשביעית בערבה הדרומית למשל. יש פוסקים רבים הסוברים שהדבר אפשרי, אך ישנן שתי נקודות חולשה בהיתר הזה, שאולי השמיטה חלה על כל הארץ המובטחת, ארץ ההבטחה לאברהם אבינו וליצחק אבינו, ליעקב אבינו, שעוד השם יתברך קראת עמנו בברית בין הבתרים לכל זרעך כתוב. זאת אומרת שיכול להיות שגם ארץ עשר ארצות, גם שלא היו בירושה ראשונה ושנייה של יהושע בן נון ועזרא ונחמיה, גם בהם חלה קדושת שביעית. יש דעות כאלה בפוסקים. הדבר השני, היום וכיום אנו שולטים בשטח זה, מכוח האמור בתורה, בספר דברים, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכן יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. זה הבטחה. ועוד ביהושע חוזרת ההבטחה. כל מקום שתדרוך כפרה לכם, לך יתנו לזרעך אחריך. אתה דורך, כבשת. על זה יש דיון בגמרא, בכמה מקומות, מסכת גיטין, וכן מסכת בבא בתרא, בדף צדיק א', שם מובש מחלוקת, האם יש כיבוש יחיד? גם כן, הרי כיבוש רבים יש, עם ישראל כובש, על ידי סנהדרין, על ידי בית הדין כובשים, אז כבשו. אבל לפעמים יכול להיות, כמו בחוות יאיר, שאחד כובש. האם יש כיבוש יחיד חל? היום, בחור שם דגל, אוהל באיזה גבעה, כבש או לא כבש? אז יש מחלוקת, לא כל כך פשוט, יש מחלוקת רשי ותוספות, רשי סובר שלא, שצריך כיבוש רבים, זאת אומרת החלטה, כן, של ממשלה ושל של בית הדין וכן הלאה, של סמכות. ואילו בעלי התוספות אומרים שכן, כיבוש יחיד כובש. בין כמובן, בין הפוסקים, הגאונים, ראשונים ואחרונים, יש דעות חלוקות, חלק רשי, חלק כבעלי התוספות. אז מצד זה, מצד העניין שהארץ המובטחת, וגם מצד כיבוש יחיד, יכול להיות שהמקומות האלה הם ארץ ישראל לכל דבר, גם לדיני שמיטה. כן? אז לכן צריך בזה להיזהר מאוד. יש עוד המשך, אני רק לא אוכל להגיד הכל היום, אבל אחד הדברים שהם חשובים, חשוב לדעת, שהיתר המכירה לא יכול לתפוס לפי הפוסקים הראשונים מבחינה זאת, למרות שיש כאלה פוסקים חשובים מאוד שסברו שבזמנם היתר המכירה יכול לתפוס, כיוון שאז היה מדרבנן, אבל אם הופך להיות מדאורייתא, אתה לא יכול למכור את הארץ כדי להפקיע את הארץ מן המצווה. כאילו אתה עושה איזה מין תחבולה כדי שלא תתחייב במצווה. כאילו אומרים לך, אם יש לך תפילים, אתה צריך להניח. אומר, טוב, אני אמכור אותם כדי שאני לא צריך להניח. אז אותו דבר, עושים את אלה מחילה, מוכרים את שלושת התפחים העליונים של הארץ, וזה מוכרים את הארץ, אתם מבינים מה זה? למכור את ארץ ישראל לגויים. זה גלות, מוצאים את הארץ לגלות חלילה, במו ידיך חלילה. ואז אתה אומר, לא חייב, כיוון שמי שעובד את הארץ זה גוי, ולכן גוי לא חייב במצוות, אז הוא ואני אקנה ממנו. אבל כתוב, הארץ תשמטנה. יש מצוות חפצה, לא רק מצוות גברה. יש מצווה שהארץ צריכה לשמוט. הארץ לא צריכה להיות מועבדת, על ידי אף אחד. אז זאת אומרת שיש פה בעיה גדולה בנושא הזה, במיוחד אם הארץ הופכת להיות המצווה הזאת היקרה הופכת להיות מן התורה. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, אבל בינתיים יש הודעה מבית הדין על כל המעצרים הגדולים לצערנו שיש בימים האחרונים. בימים האחרונים זה כבר כמה שנים, אלפי ימים, שעוצרים בחורים, בחורי חמד, ומאשימים אותם בדברים מסוימים. בסוף אין כלום. אז מה הם עושים איתם? כיוון שאין כלום, הכל זה פרובוקציות של אלה עצמם. מה עושים בסוף? אז עושים להם מעצרים מנהליים. יושבים בבית ובמקום רחוק, עשו להם להיכנס לירושלים, ליהודה ושומרון, כל מקום שיכולים לעשות מצווה, הם מרחיקים אותם. האכזריות הגיעה עד כדי כך, שכמה מהאברכים הגלו אותם למעצר מנהלי אצל החמה, אצל חמותיהם. תראו מה זה אכזריות. הוא בגלות אצל חמותו, וחמותו בערבו. שנה, שנה וחצי, מה זה צריך להיות? אז עכשיו אומר כאן בית הדין מהי באלול השנה, אז הוא מוצא לנכון לפרסם מכתב עידוד לכבוד הצעירים העצורים והמורחקים ביהודה ושומרון ובנימין. ירושלים רובה בחלקת בנימין, אחוזת בנימין. הוריהם, גם הוריהם מסכנים, וכל בני משפחותיהם, נרם יאיר, כל אחינו ובני ישראל הנתונים בצרה ובשביעה. קריאת חיזוק ועידוד לעצורים המנהליים, המורחקים והמוגלים. ביהודה ושומרון ובנימין. בית הדין עם ומדינה בחסות הסנהדרין, היושב בהר ציון בירושלים הקדושה, בא בזאת לחזק רוחכם ולמעט צערכם, לפי שנתפסתם על כבוד שמיים וכבוד עם ישראל במסירות נפשכם על קדושת העם והארץ. חזקו ואימצו אתם ומשפחותיכם בכל מסכת הרדיפות וההתנכלויות. אשריכם שנתפסתם במאבקכם הבלתי נלאה והבלתי מתפשר למען כיבוש וירושת ארץ ישראל כתורה וכמצווה. וכמו שכתוב במשנה תורה בחומש דברים בפרק א' בפסוק ח', ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. וכן, ככה מובא במשנה תורה, חומש דברים בפרק י' א', בפסוק כ' ד', מותר לצטט חומש, נכון? כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. בית הדין ישתדל באמצעות אבות בית הדין, הרבנים, כאן מונה את הרבנים, וכל הדיינים לחזק, כן, בדקה של תורה, כמו שזה לשון הרמב״ם, לחזק בדקה, זאת אומרת בדקדוק של תורה, בכל נושא ארץ ישראל, בענייני מקדש ומלכות, לקדש שמו יתברך, להיות למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ולתת מענה ממוקד על כל תיק ותיק. אנחנו מקבלים הרבה תיקים מסכנים מערכאות הנוכרים שדנו אותם שלא, כן, בצדק, לא לפי צדק התורה. אנחנו צריכים לחזק את הבחורים האלה ואת האברכים האלה שמעלילים עליהם עלילות שווא, פרובוקציות. אז אם כן, אומר שאנחנו, הבית הדין, הוא נותן מענה ממוקד על כל תיק ותיק, תוך התייחסות למצב המבהיל בו נעצרים ונחקרים עשרות רבות של אזרחים בארץ ישראל. הרשימה שלנו היא קרוב ל-50 בחורים ואברכים. כן? אז אומר, עשרות רבות של אזרחים בארץ ישראל במעצרים בעלי אופי גזעני. זה גזענות. במעצרים מנהליים ללא כל אשמה. אין תיקים, אין אשמה, אין כלום. אז אם אין לך אשמה, למה אתה לא משחרר אותם? למה אתה עוצר אותו? למה שנה וחצי לא יכול לצאת מהבית? במעצרים, מעצרי שווא, מנהליים, ללא כל אשמה, ללא כל עדות וללא כל ראייה. המתנכלים הללו פוגעים במיטב, המערים נפשם, חלבם בדמם ומעודם לקיומו של כלל ישראל בארץ ובגולה, ובזכותם העולם קיים. מורחקים מבתיהם ומפרנסתם ומתלמודם בידי הערכאות וזרועותיהם ושולחיהם כבימי המתייבנים. מי שפדה את ישראל בימי יוון, הוא יפדה את ישראל מכף כל העריצים, ככל שלא יעשו תשובה במהרה לפני יום השם הגדול והנורא. כולם יעשו תשובה. כולם. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. לא תגורו מפני איש, נאמר בדיינים, נכון? לא צריך לפחד. אשריהם שאתם מהווים דוגמה והשראה לדיינים ולכל ישראל הנאמנים. על החתום אבות בית הדין, פה כתוב רשימה של כל הרבנים ומזכיר בית הדין. לכן אנחנו, יש איזה אופנה שצריך, איך קוראים לזה? שאם יש איזה משהו שאומרים בחדשות, מיד יוצאים, איך קוראים למילה הזאת? לגנות, נכון? אז אנחנו מגנים את השלטונות, אני מגנה, אני מגנה את השלטונות, כן, שעזחו את הבחורים, כן, והכניסו, זה רשל ישראלית, כן, שהכניסו את הבחורים, בחורי חמד והבחיכים, כן, במעצרים המנהליים. אני מגנה. כן, אנחנו מגנים את השלטונות, ואנחנו מאחלים גם לשלטונות רפואה שלמה, כן, רפואת הנפש, רפואת הגוף, תשובה שלמה, הכל יתהפך לטובה, לבלתי יידח ממנו נידח, כן, והשם יתברך בקרוב יעשה גם החלפות, אלה שיכניס אותם בפנים ויוציא אותם החוצה, אלה שיכניסו אותם הוא יכניס אותם בפנים, יעשו תשובה ובקרוב יצאו, וכולנו נעבוד את השם בבית השם הבנוי לתלפיות בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ביום שלישי הבא עלינו לטובה, נכון? יום שלישי לאחר מכן יש לנו התוועדות חי אלול בגוש עציון עם הרבה ניגונים של נפלאים של מורנו הבעל שם טוב הקדוש. עוד דבר אחד, מי שרוצה להירשם לחיספין בגולן לאושנה, ליל אושנה רבה, וכן לשמחת תורה, אז כדאי להזדרז, כי כבר המקומות מתמלאים. המחזור השני של הכשרת מורים ומפיצים בתורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש, יש כאן פרטים, מי שרוצה יכול כבר להירשם, יש כבר רישום בעיצומו, והשם יתברך ייתן לנו הרבה בשורות טובות לעם ישראל, והרבה אחדות, והרבה רחמים והסליחות בימים האלה, אמן.